שומעים שזה הארץ.
בראשית השבוע, קפטן נבחרת צרפת, ומי שנחשב לשחקן הכדורגל הטוב בעולם, קיליאן אמבפה, ניצל מסיבת עיתונאים כדי להעביר מסר פוליטי חריג.
J'espère vraiment qu'on va faire le bon choix et j'espère qu'on sera encore fiers de porter ce maillot le 7.
אני מקווה שנוכל להתגאות בחולצה של הנבחרת הצרפתית גם ב-7 ביולי. אמבפה לא התכוון למשחק גורלי שישוחק במסגרת אליפות אירופה המתקיימת בגרמניה, אלא לבחירות הבזק שעליהן הכריז נשיא צרפת, ושעשויות להכניס אל הפרלמנט הצרפתי כוחות קיצוניים והרבה מהם.
La montée des nationalistes, des démagogues, est un danger pour notre nation.
בחירות הבזק מגיעות אחרי ניצחון מוחץ של הימין הקיצוני הצרפתי בבחירות לפרלמנט האירופי. מהעבר השני של המפה, השמאל מתאחד גם הוא תחת דגלים קיצוניים ואף אנטישמים, וצרפתים רבים מוצאים עצמם נאלצים לבחור בין דבר לחולרה. היי, אני חן ליברמן ואתם מאזינים ומאזינות לחוץ לארץ. בפרק הזה ננסה להבין איך נער טיק טוק צרפתי ששחף את הימין הקיצוני יכול להפוך בקרוב לראש הממשלה של הרפובליקה, ואיך כל התהפוכות הפוליטיות קשורות לעובדה שהצרפתים הפסיקו לשתות יין ועברו לשתות בירה. טוב, אז לכל מי מהמאזינים שכבר חודשים ארוכים בדיכאון וגעגועים למגישה הקודמת של הפודקאסט, עמנואל אלבז פלפס, הכנו לכם הפתעה. שלום לעמנואל אלבז פלפס, מגישת אין גבול.
ברלוונט.
ברלוונט, כמובן.
שלום חן ליברמן. אין כאלה, אבל תודה שאמרת.
אני בטוחה שיש כאלה, הם ה... אולי הרוב השקט, אז הם פשוט לא מביעים את מחאתם. אז הנה, את חזרה, שבת לדבר איתנו, ואני נורא שמחה שאת כאן. אנחנו קבענו את השיחה הזאת מזמן, ובעצם מיכל רצינו לדבר איתך על זה שהצרפתים הפסיקו לשתות יין, ועברו, ירחם השם, לשתות בירה. עכשיו, זה מעניין לך שעצמו, אבל כמובן שיש פה דברים הרבה יותר עמוקים, רק מה שקרה זה שמאז שקבענו את השיחה הזו, קרו המון דברים דרמטיים בצרפת, הימין הקיצוני השיג שם תוצאות חסרות תקדים בבחירות לפרלמנט, ובתגובה לזה הנשיא מקרון הכריז על פיזור האספה הלאומית ועל בחירות בזק, שהתקיימו ממש עוד מעט. אז אנחנו נדבר על כל זה, אבל בכל זאת נתחיל עם היין, כי זה כן קשור להכל. אז סקרים מראים באופן עקבי שיש ירידה עקבית משמעותית בצריכה של צרפתים יין, שהוא סמל תרבותי. עכשיו אפשר היה להגיד שההסבר לזה הוא רק מודעות בריאותית, ואנשים מבינים משהו שהם לא הבינו בשנות ה-80, שיותר מדי יין זה לא כל כך טוב לבריאות, אבל אנחנו רואים שמה שמחליף את היין זה בירה.
זה מאוד סמלי, נגיד את זה בקצרה. אם בשנות ה-80 כ-50% מהצרפתים העידו על עצמם שהם שותים כוס יין לפחות פעם ביום, בצורה מאוד עקבית ובתדירות גבוהה, היום המספר הזה ירד ל-11%. כלומר, אנשים כבר שותים הרבה פחות יין, ומי ששותה, גם הוא שותה פחות, אוקיי? זאת אומרת, לא שותה כבר כל יום, ואם הוא שותה, אז הוא שומר את זה גם יותר לאירועים, או לפעם ב, זה כבר לא הדבר שאת עושה אחרי כל ארוחת צהריים, מסיימת בכינוח וכוס יין. ויש לזה כמה סיבות, באמת הסיבה הבריאותית, ואת זה אפשר לראות לפי דורות, זאת אומרת, הדור שעדיין שותה יין בתדירות יותר גבוהה, זה הדור שלך, שלי ויותר מבוגר, הצעירים יותר שותים הרבה פחות.
אנחנו עכשיו שייכות לדור המבוגר, אוקיי.
לא, אמרתי הדור שלך, שלי והדור המבוגר.
כן, אבל אנחנו כבר בחציון הזה, אוקיי.
אנחנו באמצע. כן. הדור הצעיר יותר שותה הרבה פחות יין, שותה בתדירות יותר נמוכה בכלל אלכוהול, זאת אומרת, יש לו מודעות בריאותית. אם הוא שותה יין גם, הוא ישתה יין אורגני, הוא גם לא שותה כל כך את היין שהצרפתים שתו פעם, כי הוא זה יקר לו מדי, אוקיי? מי שממשיך לשתות, כן יעדיף לשים קצת יותר כסף בבקבוק שלו פעם ב, מאשר לשתות כל יום יין יותר זול. אבל אנשים שותים בירה. ומה זה אומר לנו? היין זה אולי סמלי, אבל היין זה גם מאות אלפי מקומות עבודה בצרפת. זה ענף שמעבר לענף כלכלי חשוב, הוא גם באמת, כמו שאמרת, ענף תרבותי, שהוא חלק ממה שקוראים לו בצרפת, La Grandeur de la France, הגדולה של צרפת. זה סממן תרבותי, זהותי, מאוד גדול, מחוץ לצרפת. ובעצם זה אומר שהצרפתים כבר...
בגלל זה בטח נחשב בעבר למשהו נחות בצרפת, לא? כמו לדבר אנגלית.
יכול להיות. זה יכול להיות. זאת לא הייתה השתייה הרווחת, ועכשיו זה כן. כלומר, זה זול יותר, זה נגיש. אפשר בעצם לחבר את זה למקום מאוד סמלי של גלובליות, ושל ניתוק בין העם לבין האליטה. מבחינת, את יודעת, אם את הולכת לארוחת צהריים פוליטית, בטח באליזה, אז אני מתקשה להאמין שיגישו לך בירה. ובטח יהיה שם איזה יין צרפתי טוב על השולחן. זה כמובן כבר לא מייצג אף אחד בעם כמעט, שהסמלים האלה כבר לא מדברים לדור שלם, שהוא חלק מעולם גלובלי, שכן מדבר אנגלית היום, שכן יוצא לעבוד בחול, שכן שותה בירה ולא יין.
זה יהיה מוגזם להכתיר את הדבר הזה כסממן להתפרקות הלאום הצרפתי, הסממנים התרבותיים.
כן, אני חושבת שזה יהיה מאוד מוגזם.
זאת אומרת, אני צריכה לטעון ששתיתי כוס יין לפני שאמרתי את הדבר הזה. אבל מה בכל זאת זה מסמל? את אומרת שזה כן מסמן איזשהו ניתוק, כמו שאת אומרת, גלובליזציה, אבל משמעויות של גלובליזציה.
אני חושבת...
התפרקות מבפנים.
האמת היא שאני לא יודעת אם זה באמת מסמל משהו. אבל אנחנו כן יכולות להחליט שמסמל את העובדה שיש תהליכים גלובליים שגם אל תוך הרפובליקה הם הצליחו לחדור. למרות שהצרפתים ירצו להגיד לך אחרת, שלפני כמה שנים אני זוכרת שהוזמנתי לאולפן הזה לדבר על הווק. ודיברנו פה על כך שאין דבר כזה ווק בצרפת, שזה שימוש פוליטי של כמה מפלגות שמנסות לזהון שם איזה טיעון שהם יכולים לתרגם לכמה מנדטים או אחוזי הצבעה. היום אני חושבת שאולי לא המילה ווק, אלא פרוגרס וההגזמות שלו, גם בשמאל הרדיקלי, בהחלט חדרו לתוך צרפת. זאת אומרת, התהליכים הבינלאומיים האלה כן נכנסים גם אל תוך הרפובליקה.
J'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote.
אוקיי, אז הנה אנחנו עכשיו מגיעות למה שקורה היום. זה לא רק שצרפת מאמצת את הבירה, היא גם מאמצת תהליכים פוליטיים של פופוליזם, והוא מתגבר גם בימין וגם בשמאל, וזה עומד להשפיע עכשיו מאוד. מה שקרה ממש באחרונה זה שהימין הקיצוני סחף את צרפת בבחירות לפרלמנט האירופי, בתגובה לזה מקרון הכריז על בחירות. מה גורם למקרון להחליט שזה הזמן הנכון לפזר את הפרלמנט וללכת לבחירות? כי ראיתי כאן כמה תגובות בישראל שהנה תראו, זה מנהיג שיודע מתי לסגת, מתי לפזר, מתי ללכת שוב לבחירות, מתי להחזיר את הכל לעם, כאילו יש איזשהו מעשה אצילי בהחלטה של מקרון, אבל נראה לי שזה איזשהו רצון שלנו לייצר תמונת נגד לראש הממשלה שלנו, ושזה לא באמת קשור.
אם תשאלי את מקרון, הוא כן ישמח מאוד לפרשנות הזאת.
בטח.
האצילית זה גם מה שהוא מנסה, הוא בעצמו להציג לעם הצרפתי. אינני יכול להתעלם מתוצאות הבחירות.
כן.
כן חשוב לתת את המספרים בבחירות לפרלמנט של האיחוד האירופי. הימין הקיצוני שאת מתארת אותו של מרין לפן, זה נכון, אבל הוא גם של היורש שלה, ז'ורדן ברדלה, שהוא הפך להיות יושב ראש המפלגה של האיחוד הלאומי, כך השם חדש בשנים האחרונות, אז הגיע ליותר מ-31 אחוזים. כשהמפלגה של עמנואל מקרון הגיעה ל-14 אחוזים. זאת אומרת, זה יותר מפי שניים. והמפלגה של הסוציאליסטים גם הגיעה כמעט ל-14 אחוזים של רפאל גלוקסמן. עכשיו, מקרון לא יכול להתעלם מזה שבאמת המפלגה שלו היא כמעט נעלמת או חוטפת מכה מאוד מאוד רצינית בבחירות האלה. אבל צריך לתת עוד כמה נתונים לפני שאנחנו מנסים לפרשן אותו. הדבר הראשון זה שבבחירות האלה יש כמעט 50% מאנשים שלא יצאו להצביע. 48% ועוד קצת, שהחליטו להישאר בבית, כי הבחירות האלה לא עניינו אותם, או שהם לא מצאו ייצוג. והדבר השני שצריך להבין זה שמעולם לא הייתה החלטה אחרי בחירות של פרלמנט האיחוד האירופי לפזר את האספה הלאומית. פיזור האספה הלאומית זה מצב שהוא חוקתי, זה חלק גם אפילו חלק מהמסורת של הרפובליקה החמישית, זאת לא פעם ראשונה שזה קורה, אבל הקורלציה הישירה בין מצב הפרלמנט הצרפתי לבין מצב הפרלמנט של האיחוד האירופי לא הייתה קיימת עד עכשיו. ומקרון החליט שהוא כן מחבר בין הדברים. עכשיו, למה הוא עושה את זה? אז יש את ההסבר שלו, אני מקבל את הקולות בעם, ואני נותן שוב את המנדט כדי לראות מי הכוחות בשטח.
אבל אנחנו לא מאמינות לו.
חלקית. אני כן חושבת שיש בו בסיס רפובליקני דמוקרטי מאוד מאוד איתן, וגם שבאמצעותו הוא מנסה להוכיח את הנקודה שלו. כלומר, הכוחות שמאמינים כמוני שהדמוקרטיה הליברלית והרפובליקה הם הערכים העליונים, יצביעו עכשיו איתי, יעשו חזית רפובליקנית נגד הימין הקיצוני, ואנחנו ביחד נציל את צרפת. אממה, מקרון היה בטוח שהשמאל המפולג לא התאחד, ושבעצם 14% האלה של המפלגה הסוציאליסטית של רפאל גלוקסמן, ועוד כמה תנועות שאינם השמאל הרדיקלי, הסתרפו אליו, יעשו ביחד בלוק, ויחסמו את הימין הקיצוני. הוא גם חשב שהימין הרפובליקני, שנקרא הרפובליקנים, יהיה יחד איתו בדבר הזה. ולכן הוא גם נתן רק 21 ימים לבחירות האלה.
מפלגת האיחוד הלאומי, שנקראה בעבר החזית הלאומית, הוקמה ב-1972 על ידי אביה של מרין לפן, ז'אן מרי. בין חברי המייסדים היה גם ליאון גוטייה, שהיה משתף פעולה עם הנאצים וחבר אס-אס. עד הפלישה הרוסית לאוקראינה, מרין לפן הללה ושיבחה את ולדימיר פוטין. ב-2017, לפני הבחירות לנשיאות, נסעה לפן לרוסיה ונפגשה עם פוטין במה שנתפס כתמיכה של המנהיג הרוסי במועמדת. בריאיון אז אמרה לפן שהיא מעריכה מאוד את פוטין, ושהוא ונשיא ארצות הברית דאז, דונלד טראמפ, מתווים את הדרך הפוליטית שבה היא רוצה ללכת. היא גם האשימה את המערב וברית נאטו במתיחות עם רוסיה.
Vous dépendez du pouvoir russe et que vous dépendez de monsieur Poutine.
מפלגתה של לפן קיבלה ב-2014 הלוואה של מיליוני יורו מבנק רוסי. לפי העיתון למונד, לפני כמה חודשים, המפלגה החזירה את החוב, או לפחות את חלקו הגדול, אלא שהכסף הועבר לחברת מטוסים שמקורבת לביון הרוסי, ושמסיבה לא ברורה לקחה על עצמה את החוב של המפלגה. הנושאים המרכזיים של המפלגה בבחירות לפרלמנט האירופי, ובבחירות שהתקיימו לאספה הלאומית, הם הגירה וביטחון אישי.
L'immigration fait peser aujourd'hui une menace de civilisation sur notre société.
Le Pen עצמה נזהרת בהתבטאויות שלה. אבל הכוכב העולה של המפלגה, ז'ורדן ברדלה, בין ה-28, משלים את החסר. מי שעשוי להיות ראש הממשלה הבא של צרפת, מתבטא בחריפות נגד מאגרים, וסוחף אליו מצביעים מכל רחבי צרפת. אז מקרון אולי טעה בהערכות שלו, ועכשיו הימין הקיצוני והשמאל הקיצוני מתחזקים, וצרפת בבעיה. אז בואי באמת נדבר עכשיו על הימין ועל מרין לפן, וגם על הכוכב החדש ז'ורדן ברדלה.
המצע והאידיאולוגיה של מרין לפן וז'ורדן ברדלה, בסופו של דבר, מתבססים על שתי מילים, ושתי מילים האלה הם העדפה לאומית, לפרפרנס נציונל. העדפה בטיפול רפואי, בחינוך, בדיור, למה שנקרא הצרפתי המקורי, הלבן. הגדרת הגירה, למשל ז'ורדן ברדלה, אחד הדברים הראשונים שהוא רץ עליהם, שאומר, אם אני אבחר, אני אבטל את הזכות לקבל אזרחות צרפתית למי שנולד בצרפת. היום אפשר לקבל אזרחות צרפתית באמצעות שתי דרכים. הראשונה זה כל מי שנולד בצרפת, זה נקרא זכות האדמה, וכל מי שיש לו הורה צרפתי, לפחות אחד. אז הוא רוצה לבטל את האפשרות לקבל אזרחות צרפתית, מכך שנולדת על האדמה הצרפתית, כי בעצם מבחינתו זה פתח להגירה בלתי חוקית שהופכת לחוקית. זה חלק מאוד מרכזי מהתוכנית שלו, אבל גם, שוב, העדפה לאומית ברמה הזאת של צריך יהיה בעצם לתעדף את השירותים הציבוריים בהתאם למוצא של אותו צרפתי, ובהתאם לסטטוס שלו, כמאגר וכו וכו. דבר שמתנגד בעצם עיקרון הרוח, נגיד, או הקליטה של צרפת לאורך שנים. גם נגיד שברדלה, למשל, הוא מדבר כל הזמן על המאגרים האלה, המאגרים שצריך להעיף אותם, המאגרים הצעירים, שיש להם תיק משטרתי, שכבר הם פעם אחד עשו עבירה כלשהי, וכל הזמן מצשטש את הגבולות. אתה לא יודע, מי זה המאגרים? זה מאגרים שקיבלו סטטוס של צרפתים, שהם כבר התאזרחו, זה מאגרים דור שני, דור שלישי, על מי בדיוק הוא מדבר? עכשיו, ברדלה צריך להבין, הוא בן למאגרים. הוא גדל בסנדוני, סנדוני זה איפה שהסטאד דה פרנס, האסטדיון הצרפתי, וחלק מהמשחקים האולימפיים, חלק ניכר, התאחרו שם בקיץ הקרוב. לומונד עשו עליו כתבה לפני כמה זמן, להגיד שהוא אמנם גדל במקום הוא לא הרובע ה-16 של פריז, אבל שהוא לא גדל בקשיים כל כך גדולים. אני לא חושבת שזה רלוונטי. מה שרלוונטי זה שהוא עכשיו מדבר לפי הבחירות של האיחוד האירופי, ליותר מ-90% מהאוכלוסייה הצרפתית. הוא הצליח לטשטש בעצם את הקריטריונים של מי מצביע לימין הקיצוני.
Le voile n'est pas seulement, n'est plus seulement un vêtement religieux. C'est devenu l'étendard d'un combat politique.
Jordan Bardella ou ילד טיקטוק. הוא מאוד חזק ברשתות החברתיות. הוא כשהצעירים, הג'ן זי ויותר מבוגרים מסתכלים עליו, הם כן מזדהים, הם כן רואים את עצמם. הוא מדבר שפה שהיא מאוד נגישה. הוא לא שייך למעמד הפוליטי, האליטה הוותיקה. נזכיר שמרין לפן שמדברת לפועלים, היא בכלל באמת באה ממשפחה שחיה בטירה כל החיים, כן? היא באמת מאוד מתקשה להבין מה זה לא לסגור את החודש. זה לא מצב שהיא הכירה אי פעם. ברדלה לפחות, אולי המשפחה שלו סגרה את החודש, אבל אין שום ספק שהוא גדל עם אנשים שהקושי היה חלק מהיום-יום שלהם.
ובגלל זה כשהוא מדבר נגד מאגרים, הוא בא מתוך מעמד הפועלים, שאומר שהמאגרים האלה לוקחים את העבודה, ושאם נקשה על הגירה, ואם נקשה על זכויות למאגרים, תישאר יותר עבודה לצרפתים.
נכון. הוא בדיוק הצליח להגיד לצרפתים, בעיית ההגירה היא בעיה אקוטית, ואני באה לפתור אותה. עכשיו, איך בדיוק?
זה כולו דומים של לטראמפ, של they're stealing our jobs. זה בעצם הקו.
זה הפופוליזם.
אבל מה יחסי הכוחות בינו לבין מרין לפן? כלומר, היא מכוונת לנשיאות והוא, תסבירי לי רגע גם את הפרוצדורה בדבר הזה.
אז היא התפנתה בעצם להיות רק כביכול מועמדת לנשיאות, כדי שהיא תוכל להיכנס אולי לאליזה ב-2027, כשהוא עכשיו הוא זה שעומד בראש המפלגה. זאת אומרת, היא השאירה לו את ראשות המפלגה באופן רשמי, כדי שהוא יוכל באמת להריץ את הקמפיין לבחירות של האיחוד האירופי, מה שהוא עשה בהצלחה גדולה, וכדי שעכשיו הוא יוכל גם להריץ את המפלגה בבחירות לפרלמנט הצרפתי, והיא כמובן עובדת איתו. זאת אומרת, והוא כל הזמן מקפיד לומר שהוא עובד איתה ותחתה. לחיתידים, מה יקרה עד 2027, וכמה שיגעון גדלות יכול לקחת את הצעיר והיורש הזה אולי לרצון להתקדם עוד יותר מהר. אני לא בטוחה, הוא לא ממהר, כרגע הוא בונה את עצמו מאוד חכם, בצורה מטאורית באמת, והוא מצליח להביא איתו בעצם המון בוחרים. תראי, בגלל שהוא באמת מדבר רק על ענייני הגירה וזהות וביטחון, ואלה הפכו להיות הנושאים הראשונים, כלומר הגירה, ויוקר מחייה, אלה שני הנושאים שהכי מעסיקים את הצרפתים, בסביב 40-45%, אבל בתוך הבוחרים של ז'ורדן ברדלה, זה כמעט קופץ ל-70%. זאת אומרת, העיסוק הזה סביב שאלת ההגירה והזהות. עכשיו, זה נושא וזה פרק אחר, אבל יש גם ערוצי טלוויזיה בצרפת שיודעים טוב מאוד לשחק כל הזמן על גל ההפחדה, שאלות הזהות של צרפת וההגירה, ובונים בעצם את השיח הזה גם כן, בצורה כזאת שזה הופך להיות זה הופך להיות בעצם הסוגיה שמעסיקה אנשים שמעולם לא הייתה להם בעיה בתוך היישוב הקטן שלהם, לא של הגירה וגם לא של ביטחון אישי. אבל הם רואים...
זה גורף אנשים שזה בכלל, זה בעיה שלא הגיעה אליהם, אבל כמה זה בכל זאת מבוסס על בעיות אמיתיות?
יש בעיות אמיתיות בצרפת, גם של זהות, גם של הגירה, גם של ביטחון, גם של כלכלה, אבל עד כמה הם חלק מהיומיום, והם בעצם התשובה היחידה שהצרפתים צריכים לקבל, אני חושבת שזה מאוד מוגזם, ושזה הגדולה של המפלגה הפופוליסטית, שיודעת לתת את התשובות הקלות, וזה מחזיר אותנו לאמנואל מקרון, שבעצם עושה אימור פה. מה הוא רוצה להגיד? הוא רוצה להגיד, אוקיי, אתם רוצים את החזית הלאומית, אתם רוצים את האיחוד הלאומי, אתם רוצים את הימין הקיצוני אל תוך האליזה, כי הרי זה הולך לשם. לו לא הייתי מפזר את הפרלמנט, אז עוד 3 שנים כנראה אתם הייתם מצביעים לימין הקיצוני, ולא בלתי נמנע שהפעם באמת מרין לפן הייתה נכנסת לאליזה. זאת אומרת, אז בואו נביא לכם אותו עכשיו. תצביעו לימין הקיצוני, בסדר גמור. אז יהיה ימין קיצוני ברשות הממשלה, אני אהיה הנשיא.
זה אומר ברדלה.
ברדלה. אני, כי הם הסכימו שזה יהיה ברדלה, אם כן, ברור. אבל אני אהיה הנשיא, אז כביכול יש לי קצת עדיין פיקוח על מה שיכול לקרות, אבל בעיקר אני אראה לכם איך הימין הקיצוני הפופוליסטי הזה אינו יודע למשול, אינו יודע לתפקד, הוא רק יודע להיות באופוזיציה. זה מה שהוא עשה כל החיים. עכשיו, אפשר לשלוח אולי את בן גביר למקרון, כדי להגיד לו, גם מי שאינו יודע למשול, מסוגל בהחלט לעשות נזק.
ותמיד לזרוק את האשמה על מישהו אחר, זה ממש לא משנה באמת מה התוצאות בשטח. ברגע שאתה פופוליסט, אתה יכול לטעון כל דבר, גם אם אין לו שום קשר למציאות, ועדיין להצליח לשכנע בזה. מקרון לא יודע את זה. הוא צריך אותנו שנזכיר לו.
שוב, מקרון חשב שתהיה לו חזית רפובליקנית, שהשמאל יבוא ויצביע איתו ויחסום את הימין הקיצוני, שאת זה אני באמת מתקשה להבין למה הוא חשב ככה. כי כשאת רואה את תוצאות הבחירות, אפילו רק לנשיאות, בפעמיים הקודמות, ועוד... הרי משנת 2002 בעצם, בפעם הראשונה, את מוצאת את הימין הקיצוני בסיבוב השני של הבחירות לנשיאות, אוקיי? ז'אק שירק מול ז'ומרי לפן. אז באמת, כל צרפת הצביע נגד ז'ומרי לפן, ולא בעד שירק, אבל הבהיר את שירק אל תוך האליזה בגלל הפחד שהימין הקיצוני יכול להגיע לנשיאות. אבל כשאת רואה את המספרים בשנים האחרונות, בשתי הבחירות האחרונות לנשיאות, כשמקרון מול מרין לפן, את רואה איך החזית הרפובליקנית הזאת, הבלוק הזה שבא לחסום את הימין הקיצוני, כבר מקורסם, כבר חלש, כבר נחלש כל פעם מחדש. המגמה היא ברורה. זאת אומרת, למה הוא חשב שהפעם זה יהיה אחרת? למה הוא חשב שאנשים יפחדו להצביע ימין קיצוני בגלל שהם הצביעו ימין קיצוני לפרלמנט של האיחוד האירופי? יותר מ-80% ממי שהצביע ברדלה או ימין קיצוני בבחירות של האיחוד האירופי, אומר שהוא יעשה זאת שוב. ואלה אנשים שהחליטו על ההצבעה שלהם חודש לפני הבחירות של האיחוד האירופי, כלומר, הם בטוחים בהצבעה שלהם.
אבל יכול להיות, כמו שאמרת, ש-48% רק הצביעו בבחירות לפרלמנט האירופי. נכון. או ש-48% לא הצביעו.
לא הצביעו.
אז 52% הצביעו בבחירות. יכול להיות שכאן יש שיעור הצבעה הרבה יותר גבוה, ואז נראה שהתמיכה בימין הקיצוני בצרפת היא לא גבוהה כמו שמצטייר לפי הבחירות לפרלמנט האירופי.
אז צריך לקחת פה בחשבון כמה דברים. אנחנו באמת לא יודעים מה היו התוצאות של הבחירות לפרלמנט, כן? יש כל מיני סקרים, אבל זה מאוד קשה לדעת בשלב הזה. אבל אנחנו כן יודעים שבקרב אנשים שלא מצביעים בצרפת כבר המון שנים, יש את מעמד הפועלים, שגם השמאל וגם הימין רוצים להביא אליהם. אבל בטוח אלה לא יקומו עכשיו וילכו לחזק את עמנואל מקרון. אנחנו גם יודעים לומר שכשרואים את המפה של צרפת אחרי הבחירות של הפרלמנט של האיחוד האירופי, שב-93% מהערים בצרפת, אנשים הצביעו ברובם לימין, שהימין הקיצוני הגיע למקום הראשון. אוקיי? זה אומר בעצם שאם פעם היינו מדברות פה על... הימין הקיצוני מדבר גם לבייס אידיאולוגי ששונא זרים, שגם אנטישמי, אבל יודע להתרחב טיפה למעמד פועלים ואפודים צהובים. היום אי אפשר כבר. את רואה שאנשים הצביעו כשהם שייכים למעמד שהוא משכיל, תואר שני פלוס, לבעלים של חברות, לבורגנים, למעמד פועלים ופחות. כלומר, זה חוצה מעמדות, זה חוצה אזורים, זה חוצה תרבויות. ולכן, עמנואל מקרון פספס בעצם את ה... או שהוא לא פספס, עוד פעם, יכול להיות שהוא באמת רוצה שברדלה ייכנס לראשות הממשלה, כדי שהוא יוכל להגיד, הנה תראו כמה הם לא מסוגלים למשול, וכמה הם לא מסוגלים לעשות שום דבר. אני חושבת שיש פה טעות גם אסטרטגית מאוד גדולה בראייה שלו.
Nous sommes prêts à redresser le pays, prêts à faire revivre la France.
איך את מסבירה את זה שזה כל כך חוצה מחנות? כלומר, לא דיברנו באמת על תהליכים אמיתיים שקרו מאז 2002, שהיום אנחנו מדברים על הימין קיצוני ככזה שחוצה מחנות.
אז יש את התגובת נגד ואת התגובת בעד. התגובת בעד היא, ואת שומעת את זה המון בכתבות שעושים בצרפת בשבועות האחרונים ובימים האחרונים בכלל, זה אנחנו רוצים שינוי. אנחנו רוצים לנסות משהו שלא ניסינו. היה שמאל, היה ימין, היה מרכז של מקרון, ימין של מרין לפן מעולם לא הייתה בשלטון.
מה כל כך רע שרוצים שינוי?
תראי, לרצות שינוי, אני לא יודעת כמה זה תוכנית פעולה. כן? השאלה היא איזה שינוי?
ברור.
ומה השינוי הזה מציע?
אבל בכל זאת, הקריאה הזאת שרוצים שינוי זה כי משהו לא טוב, או לפחות בסדר. חשים אוקיי. שמשהו לא טוב.
ומה לא טוב? וזה בדיוק העניין. הרי מקרון התחיל את הכהונה שלו, ופרצה מיד המחאה של האפודים הצהובים, שהייתה מחאה עממית ענקית בצרפת, שאחד הקריטריונים והדברים המייצגים שלה היה שלא היה לזה מנהיג אחד פוליטי. זאת אומרת, באמת הייתה תנועה מלמטה של אנשים שמסיימים את החודש אבל בקושי, שנמאס להם, שמרגישים ניתוק מוחלט של האליזה ושל האליטה הפוליטית, ושל האליטה הפריזאית, שזו הייתה תנועה שנבנתה במשך שנים, והנה התפרצה במחאה של האפודים הצהובים. עכשיו, היא לא נעלמה. אלה אנשים שחזרו הביתה בגלל הקורונה. הקורונה הצילה את מקרון. הסגר הציל בעצם את הכהונה של מקרון הראשונה, והחזיר את האנשים הביתה. אבל אז האנשים האלה גם התחילו לצאת שוב כשהייתה בשנה שעברה את רפורמת הפנסיות שמקרון הביר. לא במלואה כמו שהוא הציר בהתחלה, אבל בסוף הביר, כן? ואז אנשים גם כן יצאו החוצה וחשבו שאולי זה יקרה שוב. עכשיו, תוסיפי לזה את הפחד הקיומי של האירופאים מול המלחמה של רוסיה באוקראינה, כשבחודשים הראשונים אירופאים רבים באמת חשבו שתכף המלחמה היא על אדמתם. כן, פחדו שאם רוסיה מסוגלת לפלוש לאוקראינה, לך תדעי לאן השאיפות האימפריאליסטיות של פוטין יגיעו, ולאן זה יכול להידרדר, האם נאטו יתערב, ועד כמה אנחנו מעורבים בתוך הסיפור הזה. אבל אז הם הרגישו את זה דרך מחירי האנרגיה. ביום למחרת הבחירות של האיחוד האירופי, הצרפתים קיבלו הודעה שמחירי הגז שלהם עולים ב-11%.
וזה המון. כלומר, ואז הם מאשימים את אוקראינה ואת התמיכה באוקראינה בזה.
לא, זה לאו דווקא, לא, הצרפתים דווקא מאוד לא מאשימים את אוקראינה, הם מאוד אירופאים ומאוד בעד התמיכה.
הם בסולידריות עם אוקראינה.
ומאוד בעד התמיכה של צרפת ושל הממשלה ושל האיחוד האירופי באוקראינה.
אז איך זה מסתדר עם זה שמרין לפן שזוכה כן?
זה חוסר ביטחון.
אוקיי.
זה חוסר ביטחון תמידי בחיים שלך. ואת יודעת, מין תחושה שאנחנו מרגישות בחודשים האחרונים, שאת לא יודעת מה צופה לך מחר, ולאן העתיד שלך ושל הילדים שלך. אז האירופאים ברמה אחרת, באופן שונה, אבל גם מרגישים זאת. והצרפתים מרגישים גם כן יוקר מחיה, שהוא אחר משלנו, אבל שהוא קיים, גם כן אינפלציה. אבל יש גם את התנועת נגד, והתנועת נגד היא נגד מקרון. בעיקר מה שאת מבינה מכל הבחירות האלה, זה שאם יש דבר אחד שכמעט כולם מסכימים עליו, או חלק מאוד גדול של האוכלוסייה בצרפת, זה שנמאס להם ממקרון. ומקרון מצד אחד הצליח את מה שתכנן. כשאני מזכירה שמדובר באיש שהיה שר הכלכלה של פרנסואה הולנד, נשיא סוציאליסטי, והוא היה סוציאליסט. אבל שהוא החליט שהוא מקים את התנועה שלו, אן מארש, אז, שעכשיו נקראת רנסנס, שזה רנסנס או תחייה, שזה באמת, אני לא מבינה את השמות האלה. אבל שהוא החליט שהוא מקים את התנועה שלו, הוא החליט שהוא איש מרכז, שאין שמאל ואין ימין יותר. כולנו, לא יודעת, משהו ביחד למען הדמוקרטיה, ממלכתיות, וקצת ימין כלכלי, אבל קצת שמאל חברתי. בסוף הוא ריסק את השמאל. זה מה שהוא עשה. בהתחלה בעצם הוא ריסק את השמאל, ואז הוא ריסק את הימין הממלכתי, ואז הוא מוצא את עצמו בטוח שבשעת האמת הוא יהיה המרכז הרפובליקני הסולידי שידע לתת את התשובה, אבל הוא לא. לאנשים נמאס ממנו. ולכן הם הולכים להצביע או שמאל או ימין רדיקלי, שאלה שני גושים שידעו להתאחד, ובימים האחרונים בצרפת מדברים על חזיתות. החזית השמאלית, שלקחה לעצמה את השם החזית הפופולרית, לפחום פופולר, ברפרוף לחזית העממית של לאון בלום ב-1936, ויש לא מעט פרשנים שצועקים שלאון בלום היה מתהפך בקבר שלו, לא היה יודע מי מרכיב את החזית השמאל. מצד שני, יש לך את החזית הלאומית, הייחוד הלאומי שחוזר בעצם לשם המקורי שלו, גם אם הוא לא רוצה, לא באופן רשמי, אבל זה מה יש, הימין הקיצוני. ואז יש באמצע את מה שמקרו מנסה גם כן במילים, ככה הוא מדבר על זה, לייצר את החזית הרפובליקנית. אם אתם בעד הרפובליקה, אתם תדעו להצביע לי ולעוד שתי מפלגות שהן חלק מהגוש מרכז הזה, ואם לא, אתם תלכו לקיצונים. אלא שמקרו ב-2017, בנאום הראשון שלו, אחרי שנבחר לנשיאות, לכהונה הראשונה שלו, הוא נאם בלובר. והמשפט הכי משמעותי שאמר שם, כי כבר אז הימין הקיצוני והשמאל הרדיקלי עשו תוצאות חסרות תקדים, הוא אמר, אני אעבוד כדי שלא תהיה לכם יותר אף סיבה להצביע לקיצונים. ומאז שהוא בתפקיד, לא רק באשמתו, יש גם מגמות גלובליות, בינלאומיות, מאז שהוא בתפקיד, הימין הקיצוני והשמאל הרדיקלי מתחזקים כל הזמן. ואני חושבת שבסופו של דבר, בפיזור הפזיז הזה של הפרלמנט, לא היה אלתור, אלא המטרה של מקרון זה להגיד, אני עד הסוף, עד הרגע האחרון, הייתי פעיל, עשיתי כל דבר שיכולתי לעשות כדי למנוע שהימין הקיצוני ייכנס לאליזה ב-2027. כלומר, להגיד, לא ישבתי בחיבוק ידיים. יכולתי, ולא עשיתי את זה.
לא נתתי לתהליכים פשוט לקרות בקצב שלהם, אפילו אולי האצתי את התהליכים האלה, כדי בכל זאת להראות שאני אקטיבי.
בדיוק.
ולא פסיבי. אוקיי.
ולכן יש פה אימור.
זה מאוד מתוחכם, המסר הזה.
הוא משחק פוקר. כן. יכול להיות, ואת יודעת, אני מקווה שעוד שבועיים, שלושה, אנחנו נשב פה, או את תשבי פה, או אני אשב באולפן אחר, ונדבר על כך שמקרון היה גאון פוליטי שהצליח את המשחק פוקר ולהחליש את הימין הקיצוני ולחזק את הבלוק המרכזי שלו. אני מתקשה לראות את זה קורה.
אז אני מבינה שיש איזושהי שנאה למקרון, כי אנשים דווקא רוצים לקחת את השוליים, רוצים להזדהות עם משהו, והוא בעצם מביא איזשהו משהו, אולי מסר קצת ריק, ממלכתיות, רפובליקה, שזה בסך הכל השיטה, הצורה, אין בזה ממש תוכן. אבל אם נסתכל אובייקטיבית רגע על התפקוד של מקרון כנשיא, טוב או רע?
הוא דווקא נשיא פעיל פרגמטי, שהעביר חלק גדול מה שאמר שיעביר, אם זה רפורמת הפנסיה, אם זה חוק הגירה, עכשיו הדבר החדש שלו זה החינוך ולאסור על סמארטפונים לילדים עד גיל 11 ורשתות חברתיות עד גיל 14 או 15, זאת אומרת, זה עוד לא עבר, כן? אבל זה דיון מאוד ככה ער. זאת אומרת, הוא לא נשיא שיושב בחיבוק ידיים או מנהיג שאינו יודע לקחת החלטות ונמנע מלקחת החלטות ורואה את הדברים עוברים לידו. וגם המצב של הצרפתים, אני חושבת בעיניים ישראליות, קצת קשה לנו להבין על מה כל התסכול הזה, כי בואי, עדיין מדובר באנשים שיש להם חמישה שבועות של חופש בשנה, שיש להם, אוקיי, חור בביטוח הלאומי ובפנסיה, אבל זה עוד לפני שנולדתי. והאפודים הצהובים, שהם באמת המחאה החברתית הגדולה, זאת מחאה שפרצה ממש בתחילת הכהונה של מקום. כלומר, עוד לפני
שהוא בכלל הספיק לעשות משהו.
נכון, היה את עניין של עליית מחיר הדלק. זה היה הניצוץ, כן? ובסוף הוא התקפל עם הסיפור של עליית מחיר הדלק. אבל זה ברור שאם זה יתפרץ
זה
בצורה הזאת...
זה ממש דלק למחאה.
אבל זה ברור שזה יתפרץ בצורה כזאת רחבה בתחילת הכהונה שלו, יחסית, זה אומר שזה כבר ישב על תסכול, חוסר רצון, או חוסר סביות רצון של שכבה מאוד רחבה של הצרפתים, עוד לפני שמקרון הגיע לנשיאות, כן? אז מבחינת התפקוד שלו, אני לא בטוחה... אני...
אז מה כל כך מרעיל את השיח? מה כל כך מלהיט את הצרפתים וגורם להם להרגיש ש... וגורם להם להרגיש שהחיים שלהם כרגע הם בסכנה? אוקיי, בסדר, יש את הפלישה הרוסית לאוקראינה, אבל...
לא, זה הרבה, זה לא כזה אוקיי, בסדר. זה באמת ערער את הביטחון האישי, זה באמת פגע בכלכלה, יש את האינפלציה העולמית. בסוף, אני חושבת ש... אני אגיד את זה שוב, אני חושבת שלתקשורת ולערוצי טלוויזיה ועיתונים יש תפקיד מאוד גדול בעלייה של הפופוליזם משני הצדדים. ועוד פעם, יש מחלה עולמית, גלובלית, שאינה שייכת רק לצרפת. הרי את רואה את זה גם בבחירות של האיחוד האירופי, שאומנם אולי צריך להגיד את זה למאזינים ולמאזינות, שהגוש של המרכז ימין, ה-EPP, המפלגה המרכזית בפרלמנט של האיחוד האירופי, נשארת המפלגה החזקה ואפילו התחזקה. כן?
כן, ובעצם הימין
הקיצוני... אין פה
התהפכות
של גושים.
והימין הקיצוני התחזק אולי ב2% בכל הפרלמנט האירופי.
נכון, אבל מה שאת כן רואה זה שהוא התחזק לא רק בצרפת. הוא התחזק בעוד מדינות אירופה, בבלגיה, באוסטריה, אנחנו כמובן מכירות אותו גם בהולנד ועוד ועוד. במדינות הנורדיות, אגב, זה סיפור אחר. אבל יש פה מגמה עולמית, והצרפתים הם חלק מזה. מה קרה כדי שהימין הקיצוני יגרוף כל כך הרבה שכבות שונות של האוכלוסייה הצרפתית, ויאחד כל כך הרבה אנשים שיש להם כל כך מעט במשותף? אני לא יודעת לענות כרגע. אני חושבת שזה תהליכים של שנים שאנשים לא ראו, ואני חושבת שאחת המחלות הגדולות של צרפת ושל הממשלות הצרפתיות לאורך השנים, זה המומחיות בלטטט את הבעיות מתחת לשטיח. כי הרפובליקה הצרפתית והערכים שלה, שהם ערכים בעיניי חשובים וחלקם מאוד מאוד טובים, רובם מאוד טובים, של דמוקרטיה חילונית, שוויון וכו', זה יפה מאוד, אבל כשהחברה מתפתחת, לפעמים אתה צריך לעצור רגע ולחשוב מה התאמות שאתה עושה. וצרפת המון שנים סירבה לעשות התאמות, סירבה להסתכל על השינויים בתוך החברה, גם השינויים הדמוגרפיים, אבל גם השינויים התרבותיים, וגם השינויים שקשורים למגמות עולמיות, חשבה שהיא נחלה בפני עצמה.
Aucun génocide n'est acceptable, quelle que soit son opinion.
אז כל בעיות העומק האלה והפופוליזם והפילוג מביאים עכשיו את צרפת למצב שלא רק שהימין הקיצוני מתחזק, אלא שהשמאל... שיכול היה אולי לעזור למנוע את זה, הופך גם הוא לקיצוני.
השמאל, נזכיר רק את הפרק הקודם, בבחירות האחרונות התאחד סביב בעצם ז'אן-לוק מנאנשון, והפך לאיחוד של מפלגות השמאל, תחת השם ניופס, ושם ראית את השרידים של כל מפלגות השמאל, אבל שהסממן המרכזי היה בעצם השמאל הרדיקלי של ז'אן-לוק מנאנשון. שז'אן-לוק מנאנשון, האנטי-ציונות, התנגדות לממשלות ישראל, אבל לא רק למדיניות של הממשלה, אלא באמת לאנטי-ציונות, ומוטיבים אנטישמיים לא היו זרים לו אי פעם. מדובר באמת במפלגה שהחברים בה הזמינו את ג'רמי קורבין לפני כשנתיים לכינוס. אחרי
התחקיר שבעצמו מואשם באנטישמיות לא פעם.
ואחרי התחקיר הפנימי של הלייבור שקבע שקורבין אנטישמי, כן? זאת אומרת, זה לא הייתה טעות ההזמנה שלו.
שמי הבייס?
מה?
של מלנשון?
אז גם זה מאוד השתנה. הבייס של מלנשון פעם היה גם... כלכלית מעמד פועלים, אבל גם משכילים, שמאל, אינטלקטואלי, שכבר לא היה לו בית במפלגה הסוציאליסטית, כי אינה קיימת יותר. ואחד הטיקטים של השמאל בשנים האחרונות, ושל השמאל הרדיקלי, היה בעצם חיבור למאגרים. זאת אומרת, מין תנועת נגד לימין הקיצוני. אתם דוחים את המאגרים, אנחנו נחבק את המאגרים. ואנחנו נגיד שכולם צרפתים. ואנחנו גם נעזור כמה שיותר לקחת את הטיקט הזה, וזה הפך להיות, יש מי שיאשים את השמאל הרדיקלי באסלאמופיליות, בטשטוש בין לחבק את המאגר שהוא מוסלמי כי הדת אינה אמורה לפסול אף אחד כצרפתי, לבין לחבק לפעמים אידיאולוגיה שהיא יכולה להיות על גבול האסלאמיסטית והמסוכנת. כמובן שהשמאל הרדיקלי יתאר את זה אחרת לגמרי, אבל אני כן רוצה לקפוץ לשבעה באוקטובר. ובקצרה להסביר שאת מכירה אותי קצת, את יודעת שהפרובינציאליות הישראלית לתאר או לפרשן נושאים גלובליים באמצעות העיניים הישראליות והיהודיות הוא הדבר שאולי...
את סולדת מזה אני... כמו שצרפתים מבוגרים סולדים מבירה.
בדיוק, תודה רבה. כן. אבל הפעם
אבל,
כן. אי אפשר להימנע. כשאת שומעת יותר ויותר קולות יהודים אומרים, אין לנו מקום בצרפת, ואנחנו לא יודעים למי להצביע בבחירות האלה, כי צריך לבחור בין דבר לחולרה, ואינני יודע מה לעשות, כי אולי צריך לציין שפרוצדורלית, לא הסברנו את זה, אבל מה שצפוי לקרות, זה שבסיבוב השני של הבחירות לפרלמנט, בהרבה מאוד מקומות, הבלוק המרכזי של מקרון לא יהיה. המועמד שלו כבר לא יהיה שם. ואז צריך יהיה לבחור בין השמאל הרדיקלי לימין הקיצוני. הימין הקיצוני זה הימין של מרין לפן. זה הימין הקיצוני שנולד על ידי משתפי פעולה של נאצים, פשיסטים, אנטישמים, מכחישי שואה. והשמאל הרדיקלי זה אנשים שעד היום, עד היום, מסרבים לומר שחמאס הוא ארגון טרור, אלא קוראים לו ארגון התנגדות. זה אנשים, נציגים, שהיום צריך יהיה לשים את השם שלהם בקלפי, שהם מכחישים את מעשה האונס של 7 באוקטובר. זה אנשים שכשראו את סרטון הזוועות, אחד מהם יצא החוצה ואמר לטלוויזיה הצרפתית, תראו, זה באמת סרט קשה, אבל הוא ערוך על ידי צהל. הייתי מאוד רוצה לראות סרטון שערוך על ידי חמאס. זאת אומרת...
זה הטמטום הקיצוני, לאו דווקא שמאל קיצוני.
כן, אבל את יודעת, יש התנגדות למדיניות של ממשלת ישראל במלחמה בעזה, שזאת ביקורת שהיא יותר מלגיטימית כמובן, ויש בימים האלה יחסים צרפתים ישראלים מאוד קשים, עם חרם צרפתי על נציגים ישראלים בתערוכת נשק. יש פה המון 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 מורכבויות. אבל מה שהשמאל הרדיקלי עשה, זה לא לבקר את ישראל. זה לא להטיל ספק בהצדקה של המלחמה בעזה, אלא להפיץ אנטישמיות. זה לצוק ברחובות מהנהר, מהירדן לים. זה לצוק רצח עם, זה לצוק ג'נוסייד. אחד ההסברים לכך שרפאל גלוקסמן, הסוציאליסט, עם השותף שלו, קיבל 14%, וכמעט הגיע לרמה של עמנואל מקרון והבלוק שלו בבחירות של האיחוד האירופי, זה בגלל שהוא התנתק מהשמאל הרדיקלי עם המוטיבים האנטישמיים. זה בגלל שבבחירות האלה הוא נתן אלטרנטיבה לאנשים שהם אידיאולוגית. רוצים להצביע שמאל, אבל אינם יכולים ורוצים להצביע לשמאל אנטישמי. ולכן, כשהוא הסכים להתאחד איתם, הוא משאיר פלח ענק של האוכלוסייה, יתום, שמוצא את עצמו, שואל את עצמו, חלק זה יהודים גדול, חלק גדול מהאנשים האלה הם יהודים, אבל לא רק, למי אני מצביע עכשיו?
מה רע במרכז הרפובליקאים כך?
שלא ימצא את עצמו בסיבוב השני, בחלק מאוד גדול.
אבל אז איך זה הגיוני? שוב, אם יש כל כך הרבה אנשים, כי דיברת גם על היהודים בצרפת, שמבחינתם
זה לא מספיק מספרית, כן.
היהודים, ברור, אבל עוד אנשים שרוצים להצביע שמאל, אבל לא שמאל קיצוני, את אומרת, אין כבר מספיק מרכז.
אין, זה בדיוק הטעות של מקרון. מקרון היה בטוח ש-14% האלה, שהשמאל הסוציאליסטי יבוא אליו, יצביע איתו, יהיה בלוק רפובליקני. הוא לא חשב לרגע שהשמאל הזה יצליח תוך 4 ימים להתאחד שוב פעם, כי המלחמה של הקמפיין של הבחירות לאיחוד האירופי, גם הקמפיין היה מכוער מאוד בתוך השמאל. ולכן הוא חשב שהפילוג הזה שנוצר, לא יאפשר איחוד.
ישמר.
ישמר. ושם הוא טעה. שם הוא עשה באמת חשבון פוליטי רע, ושם הוא טעה.
לביבי זה לא היה קורה.
ואני רק רוצה כן לסגור ולהגיד ש... לחזור למקום של היהודים בצרפת, שאת שומעת, וליהודים, ליהודים מאז 7 באוקטובר יש מקום בתקשורת הצרפתית. יהודים ויהודיות, קולות כמו רפאל אנטובן ודלפין אורווילר ואלי ברנבי, קולות שמאל, ליברליות, שיודעות לבקר את ממשלת ישראל, לדבר על הטראומה של 7 באוקטובר, ולהביא את זה לקהל הצרפתי הרחב, אבל גם לנסות ולא למחוק את הסבל הפלסטיני. זאת אומרת, באמת לדבר במונחים שהצרפתים יכולים לשמוע ממקום...
להביא מסרים מורכבים יותר.
כן, וזה... המדיה הצרפתית מחבקת את האנשים האלה, מחבקת גם קולות יותר ניצים, יהודים ימנים. ויש תחושה שלו היית מחבא את השמאל הרדיקלי, הפוליטי, המזהם, הרבה מאוד מאנטישמיות שקפצה באלפי אחוזים בצרפת, מאז 7 באוקטובר, לא הייתה מגיעה לסיים כאלה. להיות יהודי היום בצרפת, ב-2024, כשאת צריכה להוציא את המזוזה מחוץ לדלת ולהכניס את זה פנימה, ולמחוק את השם שלך מהתא דואר, זה לא רק בשכונות יהודיות כמו פעם. אם אני מדברת על זה, ואת מכירה אותי, זה אומר שהבעיה היא מאוד קיימת. וכשהיהודים שמעולם לא הגדירו את עצמם כיהודים צרפתים, אלא תמיד הגדירו את עצמם כצרפתים יהודים, אומרים לך היום, אין לי מקום יותר.
אז
את מבינה שהאנטישמיות והמקום של היהודי בצרפת, זהו חלק מרכזי של הקמפיין הנוכחי, זה נמצא בכל דיבייט, בכל עימות, בכל שיחה בטלוויזיה. מה עושים? מה עושים בין השמאל הרדיקלי לבין הימין הקיצוני, כששניהם מחזיקים בדעות קיצוניות, מסוכנות, לא רפובליקניות, לא ליברליות, לא דמוקרטיות.
אבל אם אותם יהודים בצרפת ישאלו את הישראלים, הם יגידו שעדיף הימין הקיצוני, כי הם בישראל רואים בימין הקיצוני פרו-ישראל.
אחת הסיבות שמרין לפן בחרה בז'ורדן ברדלה שיעמוד בראש המפלגה, ואחת הסיבות שהוא גורף כל כך הרבה קולות, זה בגלל שהוא לא נושא בשם לפן. ולא כל המטען האידיאולוגי שבא עם השם לפן. כשהיהודים שואלים את עצמם למי אני מצביע, וזאת שאלה באמת שמעסיקה את כל היהודים בימים אלה, אז סרש קלרספלד, שהוא ניצול שואה, והוא רודף נאצים, מאז ומתמיד, עורך דין, איש מבוגר מאוד, הוא אמר בשעות האחרונות, כמה שעות לפני שאנחנו נפגשות, הוא אמר לטלוויזיה הצרפתית, שאם הוא יצטרך לבחור בין השמאל הרדיקלי לבין הימין הקיצוני, הוא יצביע ימין קיצוני. עכשיו, מדובר באיש שכל חייו נלחם נגד הימין הקיצוני. והסיבה היא האנטישמיות שיוצאת מהשמאל הרדיקלי והפכה להיות רווחת והצימה את האנטישמיות בכל קרב האוכלוסייה הצרפתית, או לפחות מנסה לעורר אותה, היא כל כך אלימה, כל כך אגרסיבית, שבעצם הפחד מהשמאל הרדיקלי הוא אמיתי מאוד במישור הזה. אבל הדבר השני זה שבעצם מה שאת רואה בזה, את רואה שמרין לפן השלימה את משימתה. משימת הדי-דיאבוליזציה, די-דמוניזציה, של להפוך את עצמה לממלכתית, ללא מסוכנת. מרין לפן הייתה עד לפני כמה שנים פרסונה נון גרטה בישראל. ואז את רואה את שיקלי מחבק אותה. עכשיו, האם מרין לפן שונאת בימים אלה יהודים, או שונאת יהודים? אני לא חושבת שהיא שונאת באופן אישי יהודים. האם הנרמול של שנאת הזר, היהודי הוא זר בצרפת. תהפכי את זה איך שתרצי. הוא נראה פחות זר אולי מהמוסלמי בחזות שלו, אבל היהודי הוא זר בצרפת. ונרמול ימין קיצוני, ונרמול אידיאולוגיה שהיא מבוססת על שנאה ופחד מהאחר, היא בעיה מאוד גדולה.
עמנואל אלבז פלפס, תודה רבה רבה.
תודה שהגע. רבה לכן.
עד כאן הפרק הזה של חוץ לארץ. אתם יכולים למצוא אותנו באתר ובאפליקציה של הארץ, ובכל מקום שבו אתם מאזינים לפודקאסטים, ואם זה באפל או בספוטיפיי, אתם גם מוזמנים לדרג אותנו, כי זה עוזר לנו להגיע לעוד אנשים. אז תודה רבה לאסף פרידמן, אמיר פקטור, אברי רוזנצבי ורועי סמיוני. אני חן ליברמן, ואנחנו נשתמע בשבוע הבא. Bien trop gentil.